אני אומר לכל הקהל הקדוש שיחיו שלום עליכם. רק אתמול בבוקר הגענו, אף פעם אני לא נוסע ביום שישי, אבל זה היה אנוס, וגם אני וגם הרבנית חסרי שינה של כמה לילות, וחשבתי אולי הלילה אוכל לנוח, אבל אולי בעולם הבא תהיה מנוחה, אולי, מי יודע. שלא לבוא לשתילי זיתים זה לא ייתכן בעולם. אנחנו בליל צום עשרה בטבת. שבא נבוכדנצר והקיף את ירושלים באמצע החורף. התחלת חורבן בית מקדשנו, מוריי ורבותיי. תגידו לי באמת, מישהו בימינו חושב על חורבן בית המקדש? זה לא נושא מודרני. סבא וסבתא היו בורחים על דברים כאלה. היום אנחנו דברים יותר חשובים. כשהייתי גר כאן בקביעות כל שנה בשלושת השבועות, כמה היינו נכנסים לגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. כשאדם מתקשר לגשמיות הוא שמח על הצלחה גשמית, הוא בורחה ומצטער על הפסד גשמי. כשאדם הוא מקושר בעיקרו לרוחניות, הוא שמח על הצלחה רוחנית. הבנת רש"י אחד משמח אותו כל היום. מניעת דיבור לשון הרע פעם ביום משמחת אותו כל היום. ואיזה הפסד רוחני מצער אותו כל היום. אם היינו לא כל כך מקושרים לגשמיות, היינו עוד מתאבלים על ירושלים. החילונים הצליחו, מוריי ורבותיי. נכון מאוד, הם קיוו תוך כמה עשרות שנים כאן בארצנו הקדושה למחוק מזיכרוננו את תורתנו הקדושה. הרשע הגדול שהיה ראש ממשלה הרבה שנים בתחילת ההתייסדות כאן, פעם אמר לאחד ראש ממשלת אחת מארצות המזרח הרחוק. ושמו היה אוטנט, והוא בא לכאן לביקור בורמה. ממשלת בורמה. הוא בא לכאן. אז הראו לו את כל החילוניות כאן, כל ההצלחות שלהם. והוא דרש שיעבירו אותו דרך רחובות מאה שערים בירושלים. הוא רוצה לראות גם כן אנשי דת. ובלילה הוא נאם נאום, עשו סעודה גדולה כדרכם של הזוללים, וראש הממשלה נאם, עוד כמה רשעים כופרים נאמו, והוא נאם. וצריכים לכבד אורחים, אז למחרת הדפיסו את כל הנאום של האוטנט הזה בעיתונים, כי דיפלומטיה. רק השמיטו כמה שורות, אף עיתון לא הדפיס את זה. כנראה שהוא העיר לראש הממשלה כאן שזה לא כל כך חוכמה להתעלם מהחרדים כאן. הוא הולך בשיטה של חילוניות קיצונית, מתעלם שיש כאן ציבור של שומרי תורה ומצוות. אז אמר לו, אז הוא אמר לו, תשמע, תוך 20 שנה לא תהיה שום בעיה עם החרדים, לא יהיו עוד. שומעים מה שהוא אמר לו? אז ההוא בנאום שלו בלילה בסעודה אמר מפורש את המילים האלה: החרדים הנמצאים כאן בארצכם אי אפשר להתעלם ממציאותם, כי הם גוף חי ותוסס, ואתם עושים טעות אם אתם מתעלמים מהם. ואת זה השמיטו בכל העיתונים. ומה הוא ראה? הוא רק הלך ברחובות של מאה שערים. הוא היה אדם מאוד דתי בעבודה זרה שלו, אבל הרגיש שזה לא סתם דבר. אז מה אמר לו ההוא רשע? בתוך 20 שנה לא תהיה בעיה עם חרדים. שמאמינה שכולנו בעייתיים. אנחנו בעייתיים, אנחנו גורמים בעיות בעולם. אם כל אחד כאן היה זולל חזיר במדינה, כל אחד, לא היו שום בעיות, כל היה מסתדר. על הצד היותר טוב של שומן החזיר. גם אצל היוונים אנחנו היינו בעייתיים. אז מה, אז הוא לא הצליח הרשע הזה, נכון? אנחנו עוד קיימים. כמה מאות אלפי יהודים שומרי תורה ומצוות. הוא לא הצליח, נכון? נו, תגידו שהוא לא הצליח. אתם לא רוצים להגיד שהוא לא הצליח. אגיד לכם למה. הוא הצליח להביא גשמיות לתוך הציבור שלנו. כסף, כסף, כסף. דירות פאר. דירות יוקרה. כל אחד אוטו לעצמו. נסיעות לחול. טיולים לחול. ושבחור ישיבה חוזר הביתה יום לפני סוף הזמן, בבין הזמנים, למה הוא צריך לקנות סמלטות פאר, חליפה חדשה, עם עניבה, משי טהור, מישרת תמי. הוא צריך בורסלינו חדש, תוצרת נכדי עשיו הרשע באיטליה, וחולצה, איזה חולצה, גם אדם הראשון לא היה לו בגד כזה. אז הוא צריך עוד יום. אז אני אומר לכם שהרשע הוא הצליח אצלנו. מי שעוסק בתורה וראשו ורובו וליבו, אם יש לו, שקועים בקניית חליפת פאר, מגבעת פאר, עניבת פאר וכולי, אדם כזה אני יכול להעיד עליו שהוא אינו מתאבל על ירושלים. אני לא צריך להעיד, רק תראו את הברנש הזה, הוא מעיד על עצמו. ואם הוא לא משיג את העניבה שהוא קיבה עליה כל משך הזמן, יחזור הביתה העניבה ההיא, על זה הוא יתאבל. אני מדבר חריף, אני מדבר אמת. אם לא הייתי מזכיר הלילה, שמחר זה עשרה בטבת, האם אחד כאן היה בא בטענות אליי? לא. זה לא נושא מודרני. מוריי ורבותיי, בספר שזכיתי להוציא לאור יבנה המקדש, אני מדבר ארוכות על הנושא הזה. אבל הלילה אני בא אליכם קצת מכיוון אחר. יסוד הנחת של הגאולה ויסוד הצער וההתאבלות על חורבן. אולי אם ניגע בשורש העניינים ייפתח הלב. בעל מסילת ישרים בראשית ספרו הקדוש, ספרו הקדוש, מתחיל יסוד החסידות בשורש או עבודה התמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה, לאיזה עניין צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. למה אדם רוצה להגיע? זה צריך להתברר אצלו ואחר כך להתעמת. ששום דבר בעולם לא יוכל לשנות את הדבר הזה במושגים שלו. רבי חיים מוולוז'ין זכרונו לברכה בספרו הקדוש נפש החיים, כשהוא מדבר על עניין כזה, אז הוא משתמש בביטוי כזה, כמה צריך האדם לתקוע ולקבוע בליבו. ובעל מסילת ישרים אומר, צריך שיתברר ויתעמת. יתברר זה לתקוע בלב. לקבוע שזה לא ימות, לא ימוש לעולם, זה שיתעמת. זה אמת וזה לא יכול להשתנות. אני אתן לכם דוגמה, משל לזה. אני נולדתי בארצות הברית וחונכתי שם בחדר שהיה אז, אם אפשר לקרוא לזה חדר. אחר כך בגיל ישיבה קטנה, עד שהגעתי לגיל ישיבה גדולה. אז הגיע לארצות הברית ישיבת מיר הקדושה שניצלה בניסים גלויים מן השמיים מרחובן יהדות אירופה, והיו בשנחאי בסין כל משך שנות מלחמת העולם השנייה. הגיעו עם ציבור גדול כמה מאות, היה רבי חיים שמולביץ הגיע אז, אחר כך אחרי זמן קצר הוא נסע לירושלים לחותנו לייסד כאן ישיבת מיר. העיקר היה המשגיח הבן יחזקאל לוינשטיין. הנה אחרי שהיו שם כבר חצי שנה או יותר, מורי ורבי בישיבה קטנה בקושי רב הכניס אותי ועוד כמה בחורים שנתקבל שם בישיבה. לא רצו לקבל שום תלמידים חדשים, בוודאי לא מארצות הברית, כי היינו ביניהם במדרגה של גן ילדים פשוט, כי הם למדו כל כך הרבה שנים ברציפות ובמשך, היו כולם גאונים בקיים בשעס בפוסקים וזה, ונכניס אמריקאים ממש תינוקות של בית רבן ככה. הם צדקו, אבל אנחנו רצינו ללמוד תורה, גם אנחנו צדקנו והכניסו כמה, ובפרוטקציה הכניסו עוד כמה. אז החבר שלי היה בחור יותר מבוגר ממני בכמה שנים, והוא לא בא ממזרח ארצות הברית כמוני, אלא מהחלק האמצעי של ארצות הברית, רחוק מאוד מאיתנו. ולמדנו יחד. כש שהמשגיח היה מדבר בפני כל הישיבה, גם אנחנו אמרנו שם, והוא לא רצה שנהיה שם. הוא מדבר לבחורים במדרגה גבוהה מאוד, ואנחנו היינו כמו תינוקות. ופעם באמצע הדיבור הוא הפסיק ואמר, עומדים כמה בחורים כאן שהם לא צריכים להיות כאן, זה לא בשבילהם מה שאני מדבר. והוא קיווה שאנחנו נעזוב את בית המדרש. אנחנו אמריקאים חוצפנים נשארנו עומדים ככה. אז הוא אמר, איזה היתר יש לי על פי תורה להמשיך לדבר כשהם עומדים כאן? עלינו אמר זה. ההיתר זה שאולי בזכות שהם עוסקים בתורה כל היום בהתמדה, אז קדושת התורה תגן אליהם שהדיבורים שלי לא יזיקו להם. כך הוא אמר. המשכנו לעמוד שם כמו בובות. בהתחלה היו לנו הרבה קושיות על דבריו. היו שני צדדים כאן. האישיות של המשגיח, התמימות והקדושה שלו, היו מרהיבי עין ונגעו בליבנו. הסתכלנו עליו, לא ראינו צורה כזאת בארצות הברית אף פעם. מצד שני הוא אומר דברים כאלה קיצוניים, לא, אז היו לנו הרבה קושיות, ממש קושיות. והוותיקים בישיבה, כשהייתי מקשה להם את כל הקושיות, היו אומרים, ברבדה, תן לזה 3 חודשים, תהיה לך כבר שטיפת מוח 100%, כבר לא נצטרך להתווכח, כבר תאחוז עם המשגיח. והייתי, הוא מתקצף עליהם, אני מקשה קושיות, אני רוצה תרצים. תשתנה תוך כמה חודשים, אז כל הקושיות תיעלמנה. וכך התווכחנו עד יום מסוים. זה היום שנולדתי, זה ברור. המשגיח באמצע הדיבור הזכיר את דברי חז"ל הקדושים, שבעקבתא דמשיחא תהיה האמת נעדרת. אז הוא שתק רגע, ואתם יודעים כשמשגיח היה מדבר בישיבה לפני 10,000 שנה, היינו כולנו עומדים. פעם ראשונה בחיי שראיתי יושבים שהגעתי לארץ. בדרשה מוסרית כולם עמדו. כל הישיבה הגדולה קדושה עומדת, המשגיח שותק. פתאום הוא אומר, מה רוצים חז"ל להגיד לנו? שבתקופה זו, איפס עד המשיחה, כבר אין אמת בעולם? והוא שתק. וכל הישיבה עמדה ו... עם דפיקות לב, מה הולך להגיד כאן? מה הולך להגיד? אחרי יותר מרגע, מי יודע אם לא כמה רגעים של שתיקה, הוא עשה ככה, הצביע עם ידו ואצבעו לסוף בית המדרש, כאילו למרחקים, ואמר ככה, לא, חז"ל לא אומרים שאין אמת בדור הזה. עדיין יש אמת. אבל בזמננו צריכים לחפור עמוק עמוק ביגיעה רבה למצוא את האמת. אם לא, לא יגיע אדם לשום אמת בחייו. ואני עמדתי שם, זה היה סוף השלושה חודשים. כן. ונולדתי מחדש. אני הרגשתי שאדם זה הוא כל כך אמיתי, פשוט נכנעתי מהיום ההוא והלאה. והנה שנה וחצי אחרי זה, אם לא יותר מזה, שנתיים וחצי, המשגיח כבר עזב את ארצות הברית ועלה לירושלים לדאבוננו. הישיבה עברה לשכונה אחרת עם תלמידים חדשים, והרבה נשרו מהוותיקים. כל אחד קיבל משרה, מגיד שיעור כאן או כאן. והנה החבר שלי נעלם לגמרי מהישיבה, וכל כך הייתי עסוק בתורה שהם החברותות שהיו לי אז, לא הבחנתי שהוא נעלם. ביום אחד הוא מגיע לישיבה, והחברותה שלי לא הגיעה אותו יום. עד היה המקום על ידי, המושב על ידי פנוי, הוא התיישב לו על ידי. אז אמרתי לו, שלום עליכם, לא ראיתי אותך הרבה זמן, מה? זה אומר לי, אולי נצא רגע מבית המדרש לאיזה חדר צדדי ואספר לך את הסיפור שלי. הייתה לו אחות אחת, זה רק אח ואחות. האחות הזאת הייתה אשת חיל צדיקה בארצות הברית בזמן שלא ידעו בהרבה מקומות מטהרת המשפחה, לא ידעו מזה, והיא הייתה המורה לקלות, יחידה מיוחדת. והיו לה כמה ילדים, והיא קיבלה את המחלה הידועה, רחמנא ליצלן. אז הביאו אותה לטיפולים בניו יורק, איפה שאנחנו גרנו. בעלה נשאר לשמור על הילדים שם. ההורים שלה היו מדי זקנים לטפל בה, אבא היה שוחט. אז כל העסק נפל על שכמו של החבר שלי, הוא אח, עוד לא היה נשוי. הוא ישב בבית החולים מן הבוקר עד הלילה, יום יום. והיה צריך להסתכל על אחות צדיקה מיוחדת, איך שהמחלה מתפשטת מיום ליום. אני לא רוצה לצייר אתכם עם הפרטים, מעבר לעבר. ההורים באו ממחכים לבקר אותה, אז היא התכסתה עד הפנים שלה, על הפנים לא ראו כלום. שער הגוף היה אכול ממש. והוא ראה בימים ההם כל כך הרבה חולים, ואיך שמיום ליום היו יורדים ויורדים עד שמתו. הוא ראה את זה במו עיניו, ולא היה מסוגל לעכל צרה כזאת, עוד עם אחותו, שהוא אמר לי שהוא כמעט יורד מן הדרך. מדי הרבה צרות הוא רואה, תשמעו. מכיוון שהייתי חברו, רק לי הוא מגלה שהוא כמעט עוזב את האמונה. מה הייתי בחור? בלי בינה יתרה, אני יכול להבטיח לכם. מה אני יכול להגיד לו? הוא מספר לי סיפורים כאלה, סיפר לי מה שהוא ראה בבית חולים שאי אפשר לתאר, גיהנום בעולם הזה פשוט. הוא יורד מן הדרך, הוא אומר. אז הקדוש ברוך הוא הכניס בי רוח גבורה והרמתי את קולי בלי רחמנות ואמרתי לו, ידידי אהובי פלוני, התחלנו יחד בישיבה זו וכמה חודשים הסכמנו בינינו שאנחנו לא מבינים את דברי המשגיח. ביקשנו מאות קושיות עליו, על דבריו. עד שיום אחד נתברר אצלנו שהוא אומר אמת ואנחנו טעינו עד היום ההוא. ודבר כזה כל כך התברר והתעמת אצלנו עד שהחלטנו כי לעולם ועד לא נשכח את דברי תורתו של מרן המשגיח כי הוא מדבר אמת ואם פעם בחיים ככה הסכמנו אנחנו נרצה לסטות מדבריו אז אנחנו הטועים והוא נשאר האמת זה נתברר אצלנו. מי יודע, אדם הוא בעל בחירה. וייתכן נגיע למצב בחיים שנגיד מילא מה שהוא אמר לנו, אז הקן ההוא פתק לנו דברים. אם פעם נגיד דבר כזה, אז היום אנחנו כבר קובעים. הוא אמיתי ואנחנו טועים. אתה זוכר שהסכמנו ככה? אז תשמע, פלוני, אתה היום על סף הסטייה מדברי או אמת. אור התורה והאמונה ששמענו מפי מורנו ורבנו. תדע לך שאמרת לי בפה מלא, בהסכמה, שאם פעם תסתה אתה או אני או שנינו יחד חס וחלילה, אנחנו נהיה הטועים והוא יישאר איש האמת ואין לי יותר מה להגיד לך ככה אמרתי לו ככה ולחץ את ידי והוא הלך לו אחרי 3 חודשים הוא הופיע עוד פעם בישיבה וראיתי אותו אז קמתי מה שלום אחותך אז הוא אומר, היא נפטרה לפני 2 שבועות. אז לא סיפרת? לא נתת לנו את המצווה? מנחם, אבילים, לא רציתי להפריע, לגרום ביטול תורה, הוא אומר. לא רציתי. אז אחרי הסדר, אחרי מנחה, יצאתי איתו, ואני שכחתי את השיחה שלנו מלפני כמה חודשים. שכחתי מזה. והוא לוחץ את ידי ונותן לי נשיקה ואומר לי, הצלת אותי לכל החיים ואני מכיר טובתך לעולם ועד. אז אמרתי, מה אני הצלתי? מה עשיתי? אתה לא זוכר מה שצעקת עליי אז? אני צועק? מתי אני צועק? רק בשביל איזה תם אני צועק. איפה אני? מה צעקתי? אתה לא זוכר את הפנינה שנתת לי אז? הזכרת אותי שהסכמנו שדברי מורנו ורבנו אמיתיים לעולם ועד, ואנחנו נסתה מדבריו, אנחנו טועים. כן, כן, אמרתי לך את זה. הצלת אותי, ביישת אותי לעולם ועד. לאדם זה היום יש נכדים מצליחים בתורה עם יראת שמיים טהורה עומדת לעד. שיחיה הוא גם עבר את המחלה הזאת, אבל הוא יצא מזה אולי. זה הפירוש של התברר והתאמת. כשאדם יודע פעם לתמיד את האמת, ואם הוא ישתנה, הוא טועה. והתורה היא אמיתית, נשארת. אז אומר לנו בעל מסילת ישרים, יסוד החסידות והעבודה התמימה היא שיתברר ויתאמת אצל האדם בשביל מה הוא נמצא בעולם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ואומר חז"ל, אומרים לנו שאדם נברא להתעדן על השם וליהנות מזיו שכינתו. תודו לי על האמת, אתם חושבים על זה פעם בשנה? וזה היסוד בשביל מה אנחנו נמצאים כאן, להגיע לדבקות בשכינה, שזהו אומר התענוג הוא אמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. באמת הוא אומר, מקום האיזון הזה בעיקר זה עולם הבא, כי עולם הבא נברא בהכנה המצטרכת לעניין זה. זה מקום לדבקות בשכינה. אבל הדרך להגיע לעולם הבא עם הדבקות הזאת הוא רק על ידי השהייה בעולם הזה בעסק תורה ומצוות. אז אפשר להגיע לשם. לכן אומרים חז"ל, עולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא. מוכרחים לעבור את הפרוזדור בתורה ובמצוות, בעמידה, בניסיונות וכו' וכו'. אבל העיקר שאדם צריך לזכור מה מטרתו בחיים, להגיע למצב של דבקות בשכינה. ואתם יושבים כאן הלילה, מה הוא רוצה מאיתנו? דבקות בשכינה. תדעו לכם שהרמב״ם בפרק ח' מהלכות תשובה מקדיש פרק שלם לברר, לפרש ולקבוע ששכר אמיתי זה עולם הבא ולא עולם הזה. ועונש אמיתי רחמנא ליצלן זה כריתות מחיי הרוחניות בעולם הבא. פרק שלם, כדאי, אף על פי שזה לא עשרת ימי תשובה, מותר להציץ ברמב"ם הלכות תשובה, פרק ח'. אחרי זה בפרק ט' הוא מקשה על עצמו קושיה. אם שכר אמיתי הוא עולם הבא, ועונש הנקמה הגדולה ברשעים הגמורים זה קריטות מעולם הבא, למה התורה מבטיחה לנו אם שמוע נשמע הרבה הבטחות כולם ענייני עולם הזה רק, והתורה מאיימת עלינו אם לא נשמע עונשים גדולים בעולם הזה? כל העניינים הם בעולם הזה, הן ההבטחות הן האיומים. אני הרבה פעמים דיברתי על הנושא הזה כאן, ומישהו פעם יהן לשאול אותי, למה אתה חוזר על זה כל כך הרבה פעמים? כי אחרים לא מדברים על הנושא הזה. דיבורים על עולם הבא זה לא נושא מודרני. דיבורים על חורבן בית המקדש זה לא נושא מודרני. דיבורים על עולם הבא זה לא נושא מודרני. בחירות, זה נושא מודרני. מחלוקת, זה נושא מודרני. מי מדבר היום על העולם הבא? הרמב"ם מקשה למה התורה רק מבטיחה לנו העולם הזה. זה אומר ככה, אדם כדי להגיע לעולם הבא, השכר הוא אמיתי והנצחי, הוא מוכרח להרבות עסק התורה וקיום מצוות בשמחה ובטובת לב. פירוש קיום מצוות בשלמות ממש. איך אדם יכול לעסוק כל כך הרבה שעות בכל יום בתורה ולקיים מצוות כל כך בשלמות אם יש לו גוף? הגוף דורש ממנו אכילה ושתייה, ביגוד, קורת גג, לחתן ילדים ועוד אלף עסקים שהגוף דורש מן האדם. אז איך יש לו כוח ומוח לעסק התורה ולקיום מצוות? שואל הרמב״ם. בגלל זה מבטיחה לנו התורה הקדושה בכמה מקומות, אם שמוע תשמעו. אז אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, אני מבטיח לכם חיים למעלה מן הטבע כאן בעולם הזה, פרנסה בלי דאגה, בלי טרחה יתרה, בדרך כבוד, בדרך היתר, שתהיו פנויים ופנויים לתורה ולמצוות. אני מבטיח לכם בריאות, שלום בית, חיים בלי בחירות ושאר עניינים כאלה. לא תהיו תרודים בשום דבר, רק פנויים, בריאים ושלמים לתורה ולמצוות. אז אומר הרמב״ם העקשן, ועל ידי זה תוכלו לזכות לתכלית חיים רוחניים דבקות העולם הבא. הוא לא יפסיק לדבר על זה הרמב״ם. השכר בעולם הזה אינו תכלית. תכלית זה עולם הבא. השכר בעולם הזה מאפשר לאדם להגיע לעולם הבא. זה ייתן לו חיים נוחים לעסוק בתורה ובמצוות. ומאידך, אומר הרמב״ם, התורה מאיימת עלינו, אתם רוצים עולם הבא? על ידי מה? על ידי תורה ומצוות? אם אתם מדעתכם, לא באונס, תתחילו להתעצל בקביעות איתם לתורה, תתחילו להקל בקיום מצוות עם פשרות, אני אביא עליכם, אומר הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה מצב של כל כך הרבה טרדות גשמיות שלא יהיה לכם זמן פנוי לתורה ומצוות כהוגן, ואם עוד לא תחזרו בתשובה יהיה מצב יותר גרוע, ואני מוסיף עד שיגזרו כמו היוונים גזירות למנוע תורה ומצוות. עוד תהיו עסוקים כל ימי חייכם להרוויח כמה פרוטות וללכת לרופאים עם הרבה מחלות ואי שלום בית וצער גידול בנים עד שאין לכם לא כוח ולא מוח לתורה ומצוות. אז מה? אז זה העונש? זה לא העונש. העונש הוא אם אין לכם תורה ומצוות אין לכם עולם הבא, זה העונש. אנחנו חושבים ככה, מוריי ורבותייך. אם אדם נחלה, חס וחלילה, כמה ימים, הוא מסתכל על זה שזה, המחלה הזאת תמנע ממנו תפילה בציבור, עסק התורה, הוא מפסיד בימים אלה עולם הבא. הוא חושב על זה, הוא חושב על הכאב שלו, על השפעת שלו. התרחקנו קצת מן האמת. הרמב״ם ובעל מסילת ישרים מתעקשים. עולם הבא, דבקות, עולם הבא, דבקות. וכל דבר שמונע את זה, זה עונש גדול. כל דבר שמהדר את זה, מצליח את זה, דבר שייתן לכם דבקות העולם הבא, זה דבר יקר מאוד. בחור טיפש שואל אותי, לאיזה ישיבה ללכת? מות. אני צריך אותו לישיבה מסוימת. בארצות הברית שואל אותי, יש שם משגיח שמקפיד מאוד על בחורים שיבואו בזמן לתפילה כל בוקר? אני אומר, כן. לא, אני כזה עצלן, זה לא. אקבל להתמות את התצבים ממנו. הבחור הזה הוא ממש פחות מגן ילדים בידיעת התורה שלו. למה? משגיח שמקפיד על כל בחור שיבוא לתפילה ובזמן לתפילה, משגיח הקפדן הזה הוא מביא אותך לעולם הבא. ומשגיח שלא מקפיד הוא נותן לך לצאת מעולם הבא. זה לך טובה גדולה. תלך לך, תשב עם נבוכדנצר ובן גוריון ועוד כמה. תשב שם עם הסקה מרכזית. מי חושב במושגים כאלה? זאת הבעיה של זמננו זה. עקבתא דמשיחא. ש כשהייתי ילד, שני יהודים היו משוחחים יחד, הביטוי עולם הבא זה היה ביטוי רגיל לפי אדם. לא שומעים את זה היום. לא שומעים. מישהו מזכיר עולם הבא, מסתכלים עליו כמו על אדוק פסטוק. נדבר במושגים ההם, כמו הסבתא. אתם יודעים שאני צודק. הלוואי שאני לא אצדק בזה. עוד מוריי ורבותיי, תשמעו, הקדמונים, הרבה מפורשים, זכרונם לברכה, מקשים את הקושיה למה התורה לא מדברת מפורש להבטיח לנו חיי עולם הבא הרוחניים האלה. הקושיה המפורסמת. ומביאים הרבה תירוצים ומהלכים על זה. הגאון מווילנה מביא במקום אחד תירוץ אחד של הקדמונים, מקום אחר תירוץ שני. אחד התירוצים שהוא מביא הוא: מה הם חיי עולם הבא? דבקות בשם יתברך שמו, שזאת הרגשה למעל משכל אנושי. אף נביא לא היה יכול לתאר לעצמו את ההרגשה הזאת, נכון? זאת אומרת, וזה בעולם הבא, כשאדם הוא רק נשמה ואין לו גוף, והוא דבוק רוחניות ברוחניות. התורה מבטיחה, אומר הגאון, עשרות עשרות פעמים בתורה על מצב שהשכינה תרד למטה לעולם הזה, לעולם הגשמי, ושכנתי בתוכם, נהיה דבוקים בשכינה כאן. אנשים בעלי גוף יהיו טהורים וקדושים והשכינה תשכון בינינו. אתם יודעים? כשהגאון כותב דבר כזה, ואני צריך להביא מקורות לדבריו, ואומר עשרות פעמים, מי יודע מה שהוא כתב, הצצתי בקונקדנציה כמה פעמים כתוב בשכנתי או משכן או וכולי וכולי, זה יותר מ-100 פעמים בתורה. וכל זיכרון למילה משכן פירוש שכינה בתחתונים. ואם הקדוש ברוך הוא מתרצה כביכול להשכין שכינת עוזו, רוחניות שברוחניות, בעולם גשמי בין בני אדם בעלי גוף, בעולם הזה, אומר גאון, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שבעולם הבא שנהיה רק נשמות שנזכה לשכינה כזאת. זה קל וחומר מבית המקדש, שכינה בתחתונים. לפני שנים, כשהייתי כאן בקביעות בשלושה שבועות, הבאתי, עכשיו זה נמצא בספר יבנה המקדש, את הפסוקים בספר עזרא, איך כשיסדו יסוד המקדש השני ובאו המונים מבני ישראל שישבו אז בארצנו הקדושה, בחורים ואברכים, לרקוד ולשיר, זה התייסדות המקדש השני. אחרי 70 שנות גלות בבל וכל מה שעבר על בני ישראל, יצאו מחושך לאור. אז כתוב שהגיעו גם זקנים, בני כמה היו הזקנים האלה? הם עוד זכרו את המקדש הראשון. ילד, תינוק בן 3 לא זוכר מקדש ראשון. ומה הוא זוכר? בניין יפה. מה הוא זוכר? אז פירוש הזקנים האלה היו כבר בחורים או אברכים בני 20, בני 30, במקדש הראשון. אחר כך עברו עליהם 70 שנות גלות בבל. 20 או 30, אם עוד 70, זה מגיע ל-90, 100 או יותר. והנה נבוזרדן הרשע שחט יותר ממיליון יהודים. אז הזקנים האלה בטח נותרו אחד למשפחה. איזה צרות הם כבר ראו וסבלו חייהם. וחזרו עם עזרא. והיו ביניהם גם כהנים, כתוב בספר עזרא. והם עזרו לבנות את הבית השני, כשצרי יהודה היו מוציאים עליהם דיבה רעה, שקרים, לפני מלכי פרס, והיו יורים עליהם חיצים כל היום. זה לא יומן כי סופר. באיזה מצב בנו את הבית השני? עד שסוף כל סוף זכינו לבנות את חומת ירושלים לשמור, וגם את המקדש, ובאו לשמוח ולרקוד לפני השם. אז הזקנים האלה, בני 90, בני 100, בני 110, שעוד זכרו את הבית הראשון, האנשים כאלה הם היו כאלה חלשים, זקנים, רועדים, כמו שאומרים. נכנסו בטח אחד את השני שלא ייפול. רצו לשמוח גם כן, ונכנסו לבית המקדש, והבחורים רוקדים ותוססים, והם התחילו לבכות. כתוב בפסוק שבכו בקול גדול, כזה שהבכי שלהם, אתם שומעים, ניצח את כל השירה והזמרה עם כלי השיר של הבחורים והאברכים. אני לא מבין מי נתן להם כל כך כוח לבכות כל כך בקול גדול. כתוב בפסוק שמי שבאו קצת באיחור הגיעו להרי יהודה ושמעו ממרחקים את הקול מבית המקדש, שמעו קול בכי, לא שמעו תזמורת בכלל. ואני שואל, על מה בכו? ואני חקרתי וחקרתי מדברי חז"ל לדברי חז"ל, עד שהגעתי למדרש אחד, פסיקתא רבתי. למה בכו? כי השכינה לא חזרה בבית השני. לא חזרה לגמרי, אומר הרמב"ן, חזרה בתור מגן על הבית, אבל לא בתור גילוי שכינה שנרגיש אותו. והם היו כל כך רגילים במקדש הראשון להיכנס ולהרגיש את העידון הגדול בכל העידונים, דבקות בשכינה, הנשמה של אדם כמעט יוצאת מקרבו. משל, למה הדבר דומה? אדם שכל הקיץ יושב בחדר ממוזג, אז לא מרגיש חום. יום אחד צריך לנסוע דרך מדבר להגיע לאיזה בית מלון, והאוטו שלו נשבר באמצע המדבר, וזה יום חם של 40 וכמה מעלות, הוא ממש כמעט נשרף והיובש, מה לא, והוא רואה מרחוק את בית המלון. אז בכוח האחרון שלו הוא סוחב את רגליו להגיע לשם, כמעט מת כמה פעמים כבר. אוי, יגיע לשם, אפתח את הדלת, המזגן יקרר אותי. גן עדן. והנה מגיע, פותח את הדלת, המזגן נשבר. יותר חם בפנים מבחוץ. הוא כבר שבור לגמרי, אדם זה. הזקנים האלה טעמו טעם דבקות בשכינה בבית הראשון. זה למעלה משכלנו. ונבוזרדן רצח את כל בני המשפחות שלהם. הלכו רגלי 15 יום, יש מדרש, בלי נעליים, בלי לנוח אף רגע, יומם בלילה, רדפו אחריהם עד שהגיעו לבבל. זה עניין אחר. הגיעו לשם, היו בייאוש גמור, לא יומן כי יסופר. וזכו לחיות, להתקיים עוד 70 שנה בגלות, ולחזור לירושלים, לצרות צרורות מצרי יהודה עד שבנו את הבית השני. הגיע היום, והם רצו עוד נשימה אחת מהמזגן הזה, השכינה הקדושה. אז כולם יחד נכנסו לבית המקדש, בחורים תוססים עם כלי זמר לפני השכינה. איפה השכינה? התחילו, לא הם, הנשמות התחילו לבכות. נשמה נותנים לה להופיע, יש לה פי אלף כוח מגוף. הנשמות שלהם צעקו צעקות כאלה, ואתם יודעים, אף אחד לא גירש אותם, לא אמר להם, רוצים לבכות, תלכו הביתה, אל תפריעו את שמחת בית אלוקינו. לא, שום פסוק לא טוען, הקדוש ברוך אין לו טענות. זה היה נחת רוח הכי גדול ביום ההוא, בכי הזקנים, שכינה, שכינה, מתי את חוזרת אלינו? אתם יודעים מה זה שכינה? וכמה השכינה אוהבת אותנו? אוהבת את בית המקדש? יש מאמר חזל איך שהשכינה יצתה מהבית הראשון, הגיע לאיזה עמוד ונשקע את העמוד, לאיזה קיר נשקע את הקיר. ביתי, אוי ביתי, אני לא יכול לעזוב אותך. עמוד בביתי, אני לא יכול לעזוב אותך. הלכה כל סנטימטר ונשקע בחיבקה, אוי, 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 עד שעזבה. ומה אנחנו נעשה מחר? נעבור על העשרה בטבת, הסיפוק היחידי יהיה שזה שום קצר. זה כל הכוונה שלנו. ואני חוזר, אם לא הייתי מזכיר את העניין הזה הלילה הזה, אף אחד לא היה בא בטענות. דוגמה של שכר נצחי של עולם הבא, התענוג האמיתי, העידון הגדול שיכול להימצא. דבקות בשכינה, הדוגמה נתן לנו הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, בבית המקדש. זה לא כמו יום חם בלי מזגן אם אין שכינה, זה כמו יום בלי אוויר. הזקנים הרגישו את זה, הם לא יכולים לחיות בלי זה. לכן הרמב״ם לא מפסיק לנדנד על הנושא הזה. שמה בפרק ט' דלכות תשובה, וממש הרמב״ם האחרון דלכות מלאכים, לא נתעבו ישראל החכמים והנביאים לימות המשיח, לא בגלל שנשתלט על אומות העולם, לא כדי שינשאו אותנו אומות העולם, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. לא בגלל זה נתעבו לימות המשיח, אלא מפני שבימים ההם לא תהיה שום מלחמה או תגרה, לא מחלות ולא עוני, לא טרחת פרנסה. כל המעדנים יימצאו כעפר הארץ. לא תהיה שום דאגה לאדם כאן. אז כל ליבו, כוחו וזמנו יפנה לעסק התורה ולעמקות חוכמת התורה. ועל ידי זה, זה העקשנות של הרמב״ם, הוא יזכה לכל חלקו בעולם הבא. הוא לא יפסיק להגיד את זה. המטרה זה דבקות עולם הבא. לכן נתעבו לימות המשיח. זה זמן שמעודד את האדם לקבל את חלקו השלם בעולם הבא. ובמילים אלו הוא מסיים את כל הרמב״ם. כי הוא החליט שהשאיפה והאמונה בעניין עולם הבא זה יסוד דת קודשנו, וזה הנושא החשוב ביותר שהוא חייב לדבר עליה לפני סיום הרמב״ם, להחזיק את בני ישראל עד ביאת הגואל. תראו כמה אמיתיים דבריו הקדושים. כשהגענו לפני כמאה שנה לירידה עצומה באמונה ובהשקפות הנכונות בגלות בחו"ל, עד שיהודי התחיל לשאוף לפרנסה ברווח, בבילה מפואר, בבנים עשירים מצליחים, חתנים עשירים ומצליחים, אז יכלו לבוא מצרפת הרשעים הערורים אנשי האליאנס לכמה מדינות ולהביא כפירה ליהודים עשרות רבבות. אנחנו נותנים השכלה גבוהה לבנים ולבנות שלכם. מה יותר טוב מזה? אני הייתי אומר, עולם הבא יותר טוב. תלך ממני. אבל לא היה להם עוד את האמונה להגיד לך, ואם הבן שלי יהיה רופא גדול, עם תואר גדול, עם הרבה כסף, אבל מה יהיה עם הבן שלי בעולם הבא, גזלנים שאתם? אז יכלו לבוא סוציאליסטים וקומוניסטים, בואו נביא פרנסה ורווח לכל אדם עני בעולם, כי זאת מטרה, זאת מטרת חיינו, או מטרת חיינו זה חיי עולם הבא הרוחני. ואז יכלו לבוא המושלים, מושלי מטה דנן כאן, לבוא ליהודים, בואו נביא אתכם לארץ שתוכלו לסגשג, תצליחו, איש תחת גפנו, איש תחת עינתו, בלי שהגויים ימשלו עליכם, רק אנחנו החילונים נמשול עליכם. בואו ומה עם תורה ומצוות? לא, כאן לא צריכים את זה. כל התורה כולה הן מצוות התלויות בחוץ לארץ. כאן לא צריכים את זה. כאן צריכים לאכול חזירים כמו יוונים או שפנים. אבל לא יהיו לכם רדיפות מהגויים. בוא אלינו, פירוש תשתחררו מהלחץ הגשמי. והרבה יהודים לא היה להם כבר את המונה להגיד להם, ומה עם חיי העולם הבא? אתם תשפרו את חיי העולם הבא שלנו? להפך. אתם שומעים, מוריי ורבותיי, למה הצליחו? הרמב״ם ידע את זה, אז הוא אמר לפני שהלך לישון בלילה האחרון שהוא כתב את השורות האלה. אתם יודעים מה שהחידה הקדוש כותב, שהוא הלך לישון אחרי שסיים? הוא חלם חלום וראה את אביו שכבר נפטר, הדיין רבי מימון, ומאחוריו צורת אדם שהוא לא ראה בחייו. ואביו אמר לו, בני, הבאתי את משה רבנו לראות את החיבור שכתבת על כל תורתו. ומשה, והרמב״ם בחלום פתח את הכתב יד שלו והראה את כל הכתב יד ברגע לרמב״ם, למשה רבנו. משה רבנו חייך ונעלם. אין אדם שקיבל הסכמה על ספרו כמו הרמב״ם. הספר הזה ראוי לכל תלמיד חכם, משה בן אמרם. אתם שומעים הסכמה? אז השורה האחרונה שהוא כתב, עניין אחרון, שכל ימות המשיח כל הדורים הטובים אכילה שתייה ושמחה ונשתלט על ומדרה. זו לא מטרה, המטרה היא שנהיה פנויים לעסק תורה ומצוות כדי שנזכה לחיי העולם הבא. ואם תשכחו את זה, אומר הרמב״ם, אתם טרף לשיניהם של האליאנס והקומוניסטים, הסוציאליסטים ואחרים שאני לא רוצה להזכיר את שמם. כי אם אתם שוכחים שעיקר זה עולם הבא, יכולים למכור לכם כל סחורה ששווה לזבל ואתם תקנו את זה. איזה נס שעוד נשארו יהודים נאמנים לתורה ולמצוות ולאמונה. אבל אני אומר בחריפות, אפילו בחוגים שלנו, מי מחר יתאבל על ירושלים? אז זאת אומרת שהגשמיות גם תפסה מעמד אצלנו בלב. גומרים להתפלל ירצום לתנך שיבנה בית המקדש מהר ממנו. מי שם לב למה שהוא אומר? מי מכוון במילים אלה? החזון איש זכרונו לברכה ביום הכיפורים, מתי היה בוכה? אצלנו רגילים לבכות שמזכירים עשרת הרוגי מלכות, אז הוא לא בכה. מתי הוא בכה? כשמזכירים את עבודת הכהן הגדול, עבודת בית המקדש. היה ממש בוכה בדמעות שליש. וכך היה מונה אחת, אחת ואחת, ממש היה מתמוגג מדמעות. מקום השכינה. אנחנו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו בגלל הרבה טעמים, אבל יסוד העניין הוא בית המקדש, בית אלוקינו יתברך שמו, היה מקום רוחני לגמרי שהנכנס לשם בהכרח הרגיש רוחניות שברוחניות. וספר החינוך אומר זה היה מטהר את המחשבות ואת ליבו. דבקות בשכינה הקדושה, כך היו מרגישים. וזה נתן דחיפה גדולה לאדם לשאוף כל יום, כל היום, לחיי העולם הבא על ידי תורה ומצוות ולא זולתם. חורבן בית המקדש זה עונש שאין כמוהו. לקחו מאיתנו המקום שחיזק אותנו ברוחניות ובשאיפה לחיי העולם הבא. לקחו מאיתנו את היסוד. בעוונותינו הרבים, לקחו מאיתנו את האפשרות לקיים עשרות מצוות התלויות בבית המקדש, חסר מצווה, חסר לך חלק בעולם הבא. לקחו מאיתנו הרבה מצוות התלויות בארץ. שוב, שוב חיסרון. חז"ל הקדושים אומרים, תרי"ג מצוות רמ"ח, מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, הם כנגד איבריו וגידיו של האדם. ואומרים המפרשים הקדושים, לכל עבר יש פנימיות רוחנית, וכל מצווה צריכה להחיות את הפנימיות הזאת. אנחנו מסתובבים בעולם מאז חורבן בית המקדש חסרי עשרות עשרות מצוות. אנחנו בעלי מומין, אתם יודעים? הולכים בלי איברים, חצי מת, חצי חי, כך אנחנו מסתובבים. אבל יותר מזה, אם אין לנו את המצוות האלה ואין לנו את הרוחניות של בית המקדש המעודדת השאיפה לעולם הבא, אנחנו חסרי עולם הבא במידה גדולה. אנחנו עלולים לבטל תורה מי יודע כמה בשביל עניינים פוליטיים. אנחנו יכולים לשכוח על חיי עולם, לשים את הדגש על חיי שעה. ואני מקווה שאני עוררתי מתרדמת הזמן לכל הפחות ליהודי אחד היושב כאן הלילה. אנשים שנכנסים ראשם ורובם בפוליטיקה, כמובן לשם שמיים במטרה קדושה וטהורה. אנשים אלה נחלש אצלם תמיד כוח התפילה, תדעו לכם. כי הוא נכנס לרוח של כוחי ועוצם ידי. מי צריך את סייעתא דשמיא? והם לא יודעים, אילו היו פחות פעילים בשטויות שלהם ויותר אומרים פעילים ומתפללים לשם לאותה מטרה, היו נשארים הם רוחניים ומאמינים ומצליחים במטרה שלהם. היו לי כמה עניינים עוד לדבר הלילה. אני עייף מהנסיעות שלי ואתם עייפים ממני. לפעמים כשאני מדבר לקהל הקדוש הזה, אני מרגיש כאדם שנוסע על גלגלים משומנים. לפעמים אני מרגיש קושי. הלילה הרגשתי קושי. למה? הנושא שדיברתי הוא מאוד מאוד חשוב. הסיטרא אחרא לא רצתה שאני אדרוש את הדרשה הזאת. גם הרבה מחברינו לא הגיע הלילה, הסטראחה לא נתן להם לראות את המודעות. אבל לילה שהגיעו, הגיעו לחיים ולשלום. אדם חייב לחדש בקרבו את השאיפה לרוחניות בכלל ולדבקות בשכינה בפרט. צמאה לך נפשי. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, רק אותה, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות מנועם השם ולבקר בהיכלו. מה אומר בעל מסילת ישרים? יהודי אמיתי רק מבקש את זה, כי רק זה הוא הטוב, הוא כותב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני אדם לטוב אינו הבל ושב נטעה. ואני אומר לכל אחד מכם, מי שמשכים לבוא לתפילה לפני הזמן, מתכונן, עושה הכנות, מתחיל להתפלל, קצת פותח את ליבו מעוד פסוק קדוש של דוד המלך, עוד פסוק, עוד, עוד, הוא יכול להרגיש רגע, שנייה אחת במשך תפילתו הרגשה כאילו מתעלה רגע, כל הלב מתמלא השמחה על המילים האלה. זאת, זה רגע של קצת דבקות בשכינה. הנשמה משתחררת מהגוף הזה ומרגישה את השכינה. יכולים להרגיש את זה. אדם שיושב ועוסק בתורה הרבה שעות ברציפות, הוא גם עלול במשך השעות האלה רגע אחד להרגיש פתאום משהו הרגש פנימי, אילאי. זה דבקות שכינה. להרגיש ככה כל היום, זה היו הצדיקים שלפנינו. ולפניהם הרגישו עוד יותר, ועוד יותר. הרמב״ם כותב על כל נביא בישראל, הכי קטן, והיו לנו 1,200,000 נביאים הגיעו למדרגה הזאת, מאז שהוא קם בבוקר, עד שהולך לישון בלילה, אין לו מחשבה אחרת חוץ מדבקות ברוחניות. הם חיו כמו בעולם הבא, יום יום, כל היום. וכל נביא יותר גדול וקדוש הרגיש עוד יותר. בואו לאט לאט וננתק את הקשר שיש לנו עם הגשמיות, כבוד, כסף, תענוגים, זוללות. נגביל את הקשרים האלה, נחזק את הקשרים עם תפילה מעומק הלב, תורה בהתמדה הרבה שעות ברציפות וביגיעה, תיקון מידות, השתלטות הנשמה על הגוף, זה תיקון מידות, הגוף הוא בהמי, הנשמה היא רוחנית. אדם כועס, הגוף השתלט עליו. אדם מתעצל, הגוף משתלט עליו. אדם זולל, הגוף משתלט. אדם אין לו סבלנות, זה הגוף, בהמה גם אין לו סבלנות. שההשקפה שלנו תתחדש מפנה חדש, רוחניות במקום גשמיות. אם להצטער חס וחלילה זה על כישלון רוחני, לא על איבוד ממון גשמי. אם לשמוח זה על הצלחה רוחנית במשך היום, לא על הצלחה גשמית. ואז נוכל בדלת צומות להרגיש איזה הרגשה לבבית. אוי, מה היה לנו? מה עבדנו? המקום שהיה נותן לכל יהודי תנופה רוחנית אדירה. למה נקרא שמה שמחת בית השואבה, שמשם היו שואבים ישראל רוח הקודש? וכהנה וכהנה. עוד נוכל להתאבל על אבדן מקום כזה. נתאבל, נזכה גם לשמוח. הזורעים בדמעה ברינה יקצור. אני מקווה, מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך שמו, לפגוש אתכם בשבוע הבא גם, וגם עוד שבוע אחרי זה. ואולי אפשר להודיע ליתר החברים היקרים שלנו שאם רוצים נודניק גדול במוצאי שבת, שיבואו כאן עוד שבועיים. תתברכו מן השמיים. לא היית? אמרתי את זה. שבוע הבא.
אנא להחזיר כל הכיסאות.